לא סיימת לגמרי, נכון? את הוויכוח בין שאול ליונתן. באמת קשה מאוד להבין את היחס של שאול ליונתן. כמו שעם ישראל אומר, יונתן ימות אשר עשה הישועה הגדולה הזאת. ברור, כשאנחנו עוברים פסוק פסוק, אנחנו רואים שכל הניצחון הגדול, הניסי, הפלאי הזה, היה בזכות יונתן, בגלל יונתן. ודוד אומר, נגיד למעמד דוד, ושאול, שאול אומר, אני אהרוג אותו. מה זה אני אהרוג אותו? זה הבן שלו, זה הבן הבכור שלו, זה הבן האהוב שלו. דוד, שאול הוא לא ערל לב, שאול מאוד מאוד אוהב את הבן שלו. לפחות כמו שאבא רגיל אוהב את הבן שלו. אז מה זה הנחרצות הזאת? ראינו שהוא נשבע, חי השם, יונתן, מי כמו תמות יונתן. על כל תירוצים, הוא נראה שהוא נחרץ. ולפי מבחן התוצאה זה ממש לא מובן. מבחן התוצאה אומר שהשורה האחרונה בשטח, שיונתן חולה לישועה גדולה. עם ישראל פה הוא כמעט מבצע מיד נגד שאול. ולא, כל הדרך אומר לו, הטוב בעיניך, הטוב בעיניך, ובסוף כשמגיע לגזר דימה, שהוא לבד נגד כל העם, והוא סוג של התקפלות. לא כל כך מובן איך ויפדו העם את יונתן. מה פדו אותו? מה, שאול שודד ים שחטף את יונתן לפדות, צריך לפדות אותו? נפל בשבי? לא כל כך ברור, יש פה כל מיני דעות שקשה להבין אותם מה זה הפדיון הזה. הפדיון זה ההוכחה שבאמת יונתן לא עבר על השבועה. אבל לפני שהוא ידע שיונתן עבר על השבועה, אז רש"י אומר, תראו שם שבועתו. עוד לפני שהוא ידע, אז הוא כבר אמר, זה בטח בגלל יונתן. למה בגלל יונתן? ומה בגלל יונתן? שימו לב על מה הורג אותו. על זה שהשם לא ענה הוא. השם לא עונה את שאול ברון ותומים, הוא מחליץ את יונתן. מה יונתן פה לא בסדר? מה יונתן עשה לא בסדר? עוד לפני ששאול יודע מה יונתן עשה, הוא יודע שהוא עשה משהו לא בסדר. אנחנו ראינו ש... נגיד ככה, יונתן תמיד קוראים לו יונתן. אבא שלו קרא לו יונתן. בפרק ט"ז יונתן פוגש, י"ז יונתן פוגש את דוד מול גוליית. וברגע שיונתן פוגש את דוד, אז משתנה לו השם. נוסף לו ה', שם השם נוסף לשמו של יונתן, ומאז ואילך קוראים לו יהונתן, קבוע. לא בדקתי, עוד פסוק פסוק, ככה נראה, שמי דוד וגוליית, קומה חדשה צומחה ביונתן, ובאמת באותו רגע נפשו דווקא לאהבה אותו כל הימים. נפלאה אהבתך לי מאהבת נשים, כך אומר דוד על אהבת יונתן אליו. אבל לפני זה הוא יונתן, חוץ מאצלנו. אצלנו שתי פסוקים שיונתן נהיה יהונתן. נהיה יונתן, זה שני הפסוקים שבהם יונתן ונערו מחליטים לצאת אל... מצב פלישתים, פסוקים ו' וח'. ואומר יונתן בפרק י"ד, ואומר יונתן אינה נוסח אליו לך בני אברהם מצב הערילים האלו, ליה אסם שלנו לנו כלא השם עצור לרשייה ברב וממעט. ופסוק ח', ואומר יונתן, הנה אנחנו עוברים, הוא מציע את הפרקטיקה של התרגיל שלו. בשתי הפסוקים על יונתן חי פה איזה פומה שבעצם הוא יוכל לחיות אותה באורח קבע רק עם דוד באזור שלו. בלי דוד הוא מצליח להבליח קרן אור שלוקחת אותו למקום אחר. יהיה אשר יהיה פשר תוספת האור די, אנחנו יודעים שאור די זה הוסיפו לאברהם, הוסיפו ליהושע בן נון יוד, הוסיפו לשרי. זו תוספת שכשהתנ"ך מוסיף אותה היא בעלת משמעות מאוד עליונה, בזכות שהוסיפו ליהושע את היוד, יהיה שירתך מהצפות. זה קומה אחרת, זה דברים נסתרים, אבל ודאי זה ככה. ואנחנו יודעים ששאול רוצה להרוג את יונתן פה בפרק הזה. שאול גם בהמשך הספר מאוד מאוד ירצה להרוג את דוד. שאול מאוד אוהב את דוד. שאול רואה בדוד. דווקא הוא מצליח להרגיע אותו, דווקא הוא מצליח לתמוך בו, דווקא הוא מצליח לסלק לנו את הרוח הרעה, ויכול להיות שנראה, זה יתפתח. בהתחלה זה לא מובן, בהמשך זה נהיה יותר ויותר חריף. המאמצים של שאול להרוג את דוד. יש פה משהו מאוד מאוד דומה. פה יונתן הוא קצת דוד, ושאול הולך להרוג אותו. קשה להבין למה שאול רודף את דוד. צריך להסתכל על פרקים שם. כי דוד הוא נטול כישלונות. דוד הוא רק פועל לאש ישראל, והשם אמור בענווה גדולה, בהצלחה כבירה. אבל בואו נסתכל פה בפרק במאפיינים, וכבר נדע, טוב, נבין טוב, אז נראה שזה בטוח ששאול ירצה, יראה דוד, בטוח שירצה להרוג אותו. לא תהיה לו ברירה, בדיוק נראה מה שאני נתנסה. משום שבואו נבדוק לאורך כל הדרך מה, אבל בואו נחפש עוד, יש איזה פסוק שאי אפשר להתעלם ממנו. כששאול שומע שמחנה פלישתים פתאום רואה שהוא מרוגש, התגובה הראשונה שלו זה, אתם זוכרים? לעשות מפקד, לראות אם הלך מישהו. מה אכפת שם הלך מישהו? הצבא הפלישתי הענק באינסופי תוקף אותנו. צריך לבדוק אם יש לך 598 חיילים או 600 חיילים. והתגובה של שאול שמתברר לו שבאמת יונתן ונערו הלכו, זה תגובה של אוזלת יד. זה שהוא פנה לכהן וביקש ממנו להגיש את ארון האלוקים, זה מבחינתו חידלון, מבחינתו זה פיק ברכיים. אני לא מסוגל תפקד אלוקים. מה ששאול היה עשה לו כל הדרך. הצילו, הוא צועק הצילו בעצם. ולכן ברגע שהוא רואה שהוא מסוגל לתפוס פיקוד, אז הוא אומר, לא, 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 אלוקים, אני לא רוצה לחיות שמחה. אני אוכל להסתדר, לבד, כי אתה בקרבי כמובן, לא לבד. מה כל כך הפחיד אותו של יונתן? למה הוא חשב שאם יהיו בעיות? אז ברור מהפסוקים, הוא אומר, אם יש בעיות, זה יונתן. זה מה ששאול אומר. שאול, לאורך כל הפרק, אומר, יש בעיות, אני יודע מי עשה את הבעיות, יונתן. אם מחנה פלישתים מזועזע פתאום, רק אל תגיד לי שיונתן, אם יונתן לא הלך, אז בסדר. ברגע שיבר שיונתן הלך, הוא רואה מי יודע מה הוא בשביל. וגם בסוף, כשמלחמה מסתיים בניצחון כביר וניסי, אבל לא במחיקה הטוטלית ומוחלטת של פלישתים, אז הוא אומר, אני יודע שיונתן אשם. הוא לא אומר יונתן מה עשית, הוא קודם כל מפיל גורל, אחרי שהגורל אומר יונתן, אז הוא אומר, תספר לי מה עשית. אני יודע שזה אתה. מה הבעיה ששואלים יונתן? זה מתחיל, אמרנו, זה מתחיל בהתחלת פרק י"ג, ששאול בוחר לו 3,000 איש, 3,000 לוחמים עילאיים, אלה שהתבלטו בקרבות נגד בני עמון, אלה שכל הקושיות שלכם, איך הצליחו את הראשונים, את בני עמון הראשונים, להרוג בלי כלי נשק, זה 3,000 שהצליחו. 3,000 הראשונים, 3,000 מיוחדים במינם, שהצליחו לרוץ אל מול החרבות ומול החיצים ומול החניתות באדם ריקות או בגרזנים או במקלות ובאבנים והצליחו. שאול היו לו סיבות טובות לבחור את מישהו בחר. אלה האנשים שמהם היה צריך להקים את הצבא המקצועי של עם ישראל ששאול יקום אחר כך במשך. אז היי 2,000 צריכים להיות, אני מתחילה פרק לגימי, 2,000 צריכים להיות עם שאול במחמס, הוא גר בית אל, ואלף היו מנותן, נפגע מימין, הם היו צריכים להיות, זה היה התכנון. שאם יהיו, אם הוא שואל פעם במחמס, בינתיים, במחמס הגיעו רק הפלישתים. בינתיים מחמס, כי שאול נשאר בגיליאל. 1,000 צריכים להיות עם יונתן בגבעת בנימין, ויח יונתן לצאתי פלישתים אשר בגבע. וישמעו פלישתים, ושאול תקע בשאול כל הארץ למור, ישמעו עברים. וכל ישראל שמעו למור, יקע שאול נציב פלישתים, וגנבה ישראל בפלישתים. כל זה עשה יונתן בלי לשאול אף אחד. זה לא נכון ששאול יקע את נציב פלישתים. בפסוק ד' כל ישראל שמעו למוי כאשר נציב פלישתים, אבל זה לא שאול עשה את זה. שאול תכנן לעשות את זה, שאול רצה לעשות את זה. שאול ידע שהתפקיד שלו בתור מלך ישראל זה להילחם בכיבוש הפלישתים בצורה מתוכננת, שקולה, אחראית. שאול הוא אדם הכי אמיץ בעולם. הוא ילמד את הנתונים, יערוך את שיקולי הדעת, ואז יגיע בפלישתים. אבל יונתן פה עובד כביכול, 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 שלא נקטין את דמות יונתן מהמותן. הוא עולה למעלה, ונוצרה לו הזדמנות פז כנראה להקות ציפ פלישתים, בדיוק ציפ פלישתים היה בטיול, בדיוק היה חשוף. אנחנו לא צריכים לרדת לפרטים האלה. ויונתן נצל את ההזדמנות. הוא נצל את ההזדמנות ותוקע את שאול. הוא לא ידע ששאול עכשיו צריך להישאר 7 ימים בגלגל. הוא לא ידע שעכשיו אי אפשר לנצל את ההתחלה הזאת להתפרצות. הוא פועל, הגיע להזדמנות, יאללה בוא נפעל. אבל יש לזה המון השלכות, נכון? בעולם הזה כשאתה עושה משהו, אתה צריך להבין טוב את העולם הזה, אתה צריך ללמוד אותו. יש יחסים מדיניים ודיפלומטיים, ומה פלישתים יעשו, ואיך פלישתים יגיבו, ואיך פלישתים יקבלו את זה, ומה שאול יתכונן, דבר כזה צריך להיות נלמד ונסדר. ויונתן בא, ופתאום בא לו, אולי אני אצליח, נכון שאולי תצליח, ואולי לא. הוא אומר כן, נציב פלישתים, הוא לא פחד למות, תשכחו מזה, נתן הדבר האחרון שהוא פחד ממנו, זה למות למען כנסת ישראל. בסדר, זה נורא יפה, אבל מי מדבר על אם אתה פחד למות או לא? יונתן כמעט גרר את עם ישראל לשואה עמוקה מאוד, למחיקה מוחלטת של כל התנ"ך. אם באמת בסוף לא היה קורה הניצחון הזה, אז יונתן תפס אותנו ברגע הכי לא נכון, שלא שמואל תקע אותנו בנבואה שלו, שאלו לך, לא ראה את זה לרגע ככה. שמואל אמר לי, אישה בגלגל, ומי היה, נשאר בגלגל. ועוד שבוע נעלה, בינתיים תכנין, ואז נתקוף. היונתן לא חיכה, לא שאל, לא בירר, תקף. כשאף אחד לא אומר, הבן של שאול לא שאל אותו. כל הפלישתים אמרו, התקע שאול את נציב פלישתים, וגם פלישתים הבינו שזה שאול. פלישתים לא היה להם ספק שאם הבן של המלך נקר אותה, את נציב שלהם, כנראה המלך שלח אותו. וזה בעצם הכרזת מלחמה של עם ישראל. אז יונתן בישל את כל זה. מה עושה שאול כשעסק מסתבך? הוא תופס אחריות, הוא לא אומר, יונתן אתה השם, מי זה עושה? טוב, נמחוק את עם ישראל כי יונתן לא התנהג יפה, זה לא שייך בכלל. הוא אומר, אני אלמד את הנתונים, אלוקים איתי, מאוד קשה, מאוד מסובך, מאוד מורכב, יכול להיות שיונתן השם, אבל אלוקים לא עזב את הארץ. ולכן צריך לשבור את הראש ולחשוב איך אנחנו מגדלים פתרונות מתוך החיים, בעזרת השם. ולכן שאול עולה לסלע הרימון, שם הוא עולה ומתיישב מול נחמס, מול המחנה הפלישתי הגדול הזה, ואולי גם הוא עושה את כל החשבון הזה, שמה בדיעבד, אחרי שכבר הייתי שבעים בגלגל, ואחרי שפלישתים אמרו שאני לא תוקף, ואחרי שפלישתים לא תקפו, בדיעבד שאול עושה את החשבון שמה? שבסוף הוא נכון, שבדיעבד החשבון שעשינו בפעם הקודמת, שבאמת המחנה הפלישתי הוא מלא פחד, והוא זרוע בעלה, והוא מתכחש לפחד הזה. ויכול להיות שאם אני אפגין עוצמה, שאין לה על שום מה להסתמך, כי אין לי שום נשק סודי. האם אני אפגין אדישות ושלווה כזאת, ויצמצם טווחים, ויתקרב עם 600 החיילים שלי למיליוני החיילים שלהם, אז זה רק הפאניקה תגבר. אני סוג של סיכון שהוא לוקח אותו. כן, מה יכול להרוס את זה? מה יכול להרוס את זה? ונתן יכול להרוס את זה. הפחד הכי גדול עכשיו זה הכל, מבנה אדריכלים מתוחכם ביותר, שבקלות יכול להתמוטט. זה אימור, אני לא אומר אימור, כי שאול לא מאמר, אבל מתוך הברירות שלי שאול עוזב את זה, הוא לא יכול להילחם פנים פנים עם פלישתים, הוא לא יכול לברוח גם, כי הוא צבא ישראל, אין מי שיגן. האפשרות היחידה זה משהו שהוא צריך בעדינות ותחכום להפגין כלפי חוץ שלווה אינסופית, שרק תעצים את האימה הסמויה המסתם בפני פלישתים, ואולי בסוף הכל יתפוצץ, והם המחנה שלהם יתפורר ומתחילו להם במריבות תמיות. זה מה שהוא יכול לצפות. מי יכול להרוס את הכל? מי יכול להגליח את התבשיל יונתן? איך? יונתן ינסה לעשות מכתב, כמו שהוא עושה קודם. ילך, ינסה להרוג שם פלישתים, פה פלישתים. הוא לא מפחד למות, בסדר גמור, אבל ביחד איתו הוא יכול לקחת את כולנו. אז מה יונתן עושה? שימו לב מה יונתן נשמע. אנחנו שאלנו, יונתן אמר לנער שלו שהוא עושה מבחן. אם הם אומרים אלה, אם כל יום רואה לא אלינו ואלינו כנתנם שבאדם וזה לנו עוד. אבל בפסוק ת' הוא אומר ככה. אם כל אמרו עלינו דומו עד הגיינו עליכם ועמדנו תחתנו ולא נעלה עליהם, אנחנו שאלנו למה עמדנו תחתנו? אם יגידו לעמוד דומה אז המקפתי שאני צריך להקשיב לפקודות לא. אם אמרו עלינו דומו אז ויברח, אז נקפל את הרגליים ונמלט. לא, אז יונתן יודע שזה לא יהיה. יונתן מבין שאם הוא יברח העסק עבוד, משום שהחרדה העמוקה ששורד במחנה הפלישתי היא חרדה שמציגים, עושים הצגה כאילו לא קיימת. אם אנחנו נברח, אז מה? אז כלבים אוהבים לרדוף אחרי מי שבורח. אז אנשים שהם עמוסים בתחדים, זה בדיוק ההזדמנות שלהם. אנשים שהתפקיד שלהם זה להיראות גיבורים, למרות שבפנים הם מאוד לא גיבורים, אז הם בדיוק מחפשים את החוליה החלשה, את מי שבורח, ואז כולם נכנסים בו. צבא הסורי, אני לא יודע איך הוא עובד עכשיו. עכשיו הוא מעדיף לראות בעזרתם כנראה. במלחמות זה כלל כזה ידוע אצל הסורים שבקרבות שין בשין, קרבות שריון, כשמדפקו טנק אחד, כל הכוחות הסורים ממשיכים לראות על הטנק הזה. סוג של היגיון מלחמתי. אז מי שבתוך הטנק הזה זה באמת מסוכן לו, אבל כושר הפלוגה יכולה להיות רגועה. זה סוג של תיפגשו עם כלבים פה בחברון, מסתובבים הרבה כאלה. מאוד מאפיין אותם. לא כדאי לכם לברוח, אף פעם לא כדאי לכם לברוח, כי כשאתם עוברים בכלב כזה אתם משלהבים אותו, אתם מכניסים אותו, אתם מתחילים לרדוף אחרי פתאום הוא בורח. זה סוג התנהגות כלב, כלב אין לו אופי, כלב אין לו אישיות, אבל כשאתה מאוד מאוד מפוחד, אתה מרגיש מאוד חלש, אבל אתה מנסה לשמור על מסכה של עוצמה חיצונית ושקרית, אז אם יונתן יברח זה בדיוק מה שיקרה. כל הגיבורים, זה לא מפחיד לרדוף אחרי מי שבורח ממך, נכון? זה ממש לא מפחיד, לאחרי גב של מישהו, הוא לא מאיים עליך, הוא לא יורה עליך, הוא לא מסוכן עליך. זה כיף. אם יונתן יעשה טעות אחת, כל המחנה הפלישי יישפך, הוא לא צריך להיות גיבור. משום שמיליון חיילים בהליכה מוחקים את 600 החיילים הישראלים שנשארו. הוא לא צריך להיות גיבור. אז יונתן אמר, אם יגידו לנו לעמוד, אנחנו נמות. אנחנו נמות. יהיה בזה גם סיכון. כי יכול להיות שהם ירדו ויהרגו אתכם, אז הם תפסו אומץ. יש שם כמה מאות חיילים, אז שני אנשים תפסו אומץ, ויגידו, יאללה, בואו נמשיך פה. הם יראו שהיהודים או הישראלים עשויים כולם בשר ודם, הם לא איזה שדים לא מנוצחים. אז יונתן לקח פה סיכון מאוד מאוד גדול. בסוף הלך ליונתן פוקס. שמה, שהם היו כל כך מפוחדים, שהם אמרו, עלו אלינו ולודע אתכם דבר. אז הלך לו פוקס. אבל המבחן האחרון של שאול זה מבחן התוצאה. הדבר היחיד, אולי שלא מעניין אותו, זה מה יהיה בסוף. משום שאנחנו זוכרים כל הזמן ששאול הוא בן של רחל. ובתור בן של רחל, עבודת השם שלו היא לא שבסוף יהיה טוב, אלא שהקדוש ברוך הוא הטיל עלינו את המשימה לתקן עולם מחוץ שבאים. הקדוש ברוך הוא הטיל עלינו, ככה רחל חיה, וככה משיח בן יוסף יחיה, וככה שאול יחיה, וככה יהושע, וככה כל הבאים מזרם ומדורותם. הטבע הוא אלוקי. המשימה היא לא להביא גאולה. אלוקים יודע להביא גאולה לבד, הוא לא צריך אותה. בשביל התוצאה, או את התוצאה הוא יודע לסדר לבד. המטרה היא לא שתהיה גאולה, שאנחנו נביא את הגאולה. שאנחנו ברואי העולם הזה, שבני האדם עם המגבלות האנושיות שלהם, שאנחנו נפעל עם אל ואנחנו נתקן את העולם. זה מה שחשוב לשאול. ויונתן פועל פה בדרך שבהמשך נראה תזכיר מאוד 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 את דוד. ככה זה ייראה לשאול. ושאול נראה כאילו יונתן הוא בן של לאה ולא בן של רחל. כאילו גם בסייעת הדשמיים, ויאללה, לחטוף הזדמנויות. כי יכול ככה לאה, זה משהו הרבה יותר מוכר. כי יונתן עובד פה בפוקסים. יאללה, בוא נקיים ציל פלישתים. יאללה, בוא נסתער אליהם. יאללה. היאללה הזה, אז מה אם לעשות הצלחת? זה בכלל מה שהשם רוצה. השם לא רוצה שתצליח. השם רוצה שתשקיע את הנשמה. השם רוצה שתעשה הכל כדי להצליח. הכל והרבה יותר מהכל. זה המבוקש, זה הפעולה, למען זה נברא העולם. אם נצליח או לא נצליח, זה עם כל הכבוד נשאיר לאלוקים להחליט. זה יראת השמיים שהדעת השאולית שואלת אותה. ולכן יונתן לאורך כל הדרך אומר פה לאבא שלו, אני דוד. מה זה יונתן אוהב את דוד? למה אוהב את דוד? כי דוד חמוד? כי דרכו של דוד, עבודת השם של דוד, הכיוון של דוד, האמון של דוד, זה דרך ששובה את לב יונתן באהבה אדירה. הוא מרגיש שהוא צומח, נכון? אמרנו, נוסף לו עוד, העוד היא נוספת לו, מכוח המפגש עם דוד. דוד באמת מעורר איזה כוח קודש עליון מאוד בלבו של יונתן. ויונתן כבר עכשיו, הניצנים נראו בארץ, כבר עכשיו פה בתוך הפרק שלנו. וכששאול רואה את זה, אז הוא אומר, זה אתה. אני אוהב אותך מאוד, ואתה יקר לי מאוד, ואם אני ארוג אותך, אז מהיום והלך חיי לא יהיו חיים. אני עם שקול שהרג במו ידיו את בנו. אבל שאול לא אחראי, שאול אחראי על הגאולה. שאול אחראי על בניין בית המקדש, שאול אחראי על דבר השם בארץ, שאול אחראי על תיקון עולם מלכות שדי. ויונתן הורס. מה זה הורס? זה הלך לו, אז מה אם זה הלך לך? אז בפוקס אם זה הלך לך. השאלה מה אתה, איך אתה מחנך את עם ישראל? השאלה מה, איזה מה אתה נוטע בלבבות? השאלה מה אתה בונה פה בעולם? אז ניצחנו, וניצחנו הרבה פחות מה שאנחנו נצח ככה, חשוב שאול. העם לא מסכים, ולא כך ברור לה. איך שאול ירים ידיים? בסדר, אז השבועה, הסיבה היחידה להרוג את יונתן כנראה החטא הרשמי היחיד הזה שהוא טעם קצת דבש בקצה מטהו, ובזה באמת אי אפשר להרוג אותו, כי א' הוא לא שמע את השבועה, וב' הוא לא אכל, וב' זה, וג' זה לא לחם, ואין איזה שיעור סביעה בכלל, כי זה רק טעימה. בסדר, אז הוא מוציא אותו, אבל מערכת היחסים בין שאול ליונתן תמשיך להיות מורכבת מאוד, לא ברמה פסיכולוגית של תסביכים כאלה, אלא ברמה של גאורים של איך עובדים את השם, וכל פעם באמת יונתן יהיה יותר ויותר ויותר, ויתה לכיוון של דוד, לכיוון של דוד לא בגלל שהוא אוהב את דוד במובן האנושי הפשוט יותר משאול, מכיוון שהדרך של דוד מוקרנת בעיניו כקדושה, קהילאית, כאמתית, ככזאת שצריך להתחבר אליה, נכון? יונתן בסוף השדרה יציע את המבנה, שכנראה הוא זה שיהיה לעתיד לבוא, שאתה תהיה המלך ואני אלך על המשנה. שהסדר הנכון הוא שהמלך זה זה יהודה, ויוסף הצדיק במקום להיות משנה לפרעה יהיה משנה ליהודה, לבניה של רחל. ככה מה שבנבואות יזכר, ככה יהיה הסדר, שזה לא סתם יש קשר ביניהם. יונתן רואה את זה כמצב האידיאלי שמה שצריך להתגלות, ולצערנו לא כל כך זכינו. מה זה לא כל כך זכינו? אתם יודעים שאחרי התפלגות המלוכה, שכל עם ישראל הולך אחרי רובעם, אז שבט אחד נשאר עם בית דוד, שבט בנימין. מכל שבטי ישראל כולם הלכו אחרי אחיה השילוני, אחרי נבואת אחיה השילוני, אחרי רובעם, ובנימין נשארו נאמנים לנצח לבית דוד. ובנימין זה ממשיכי דרכו של יונתן, לא ממשיכי דרכו של שני בן גירה או שאול שהדגיש צלים אחרים. אנחנו בכלל רואים שהבת של שאול מתחתנת עם דוד, ושוב אנחנו מאמינים שזה קשרים נשמתיים, זה יצירה אלוקית. זה הרבה יום קודם יצירת הבלד יוצאת בת קול מחרזת, זה לא בגלל שהוא יקע את גוליאת, זה איך שהוא יקע את גוליאת, ככה זה התגלה. אבל הניצחון הוא ניצחון, ומבחינת שדות קרב זה צריך, ראוי היה להילמד בכל המכללות הרציניות ללימוד קרבות. אני פשוט חושב שהם לא הבינו טוב את הפרק, אז הם לא מכניסים את זה לחומר הלימודים שלהם. וקרה פה נס גדול, ישועה גדולה, במקרת שאול הסדקים רחבים, ככה שמואל אמר לו בהתחלה, למה הקרבת את הקורבנות? גם בזה יונתן השם, ששאול לא חיכה לשמואל עד הרגע האחרון, כי הוא בנה מערכת לחצים כזאת שגרמה לשאול להגיב כמו שהגיב. והכל יונתן השם, מה זה יונתן השם? הוא טוב, הוא צדיק, הוא רוצה רק לעזור לעם ישראל, אבל זה לא מספיק, בטח בעיני השם רחל. כמה אתה רוצה להיות טוב, זה רחוק מאוד מספיק. כמה אתה לוקח את הרצון הזה ומנסה לתת לו כלים ונתיבות ומפעלים ודרכים, כמה אתה מאמין שהקודש הוא זה שברא את העולם, ומתוך כך לא יכול להיות שהקודש לא ימצא לו בסופו של דבר, צריך להיות מקצועיים, צריך להיות אחראיים, צריך ללמוד תוכן, צריך לגרר אותו, צריך להשתמש בכל הכלים. אבל ככל שנהיה יותר עבדי השם, אז ככה יותר נמצא את הפתרונות שהקדוש ברוך הוא ציפה שנגלה אותם מתוך החיים. ויונתן הצליח לו, אז מה הם הצליחו? אותו דבר יכול ללכת לכיוון אחר לגמרי. ובזה אנחנו בעצם מסיימים את המלחמה. אנחנו רק צריכים לקרוא את הפסוקים האחרונים של הפרק שמסכמים פחות או יותר את מלכות שאול. מבחינות מסוימות נגמרה מלכות שאול כמעט. והיה שאול אחרי פלישתים, ופלישתים הלכו למקומם, ושאול אחד המלוכה על ישראל ולחם סביב בכל אויביו, במואב, בני עמון, אדום, מלכי צובה, פלישתים, ובכל אשר לפני ירשיע. ויעש חי ויברך את עמלק ויצא את ישראל מיד שוסהו. ושתי הפסוקים האלה מקפלים כמות גדולה מאוד של מלחמות מול המון צבאות. וודאי ומדי שאפשר למלא בעלילות גבורה כרכים רבים של ספרים שמספרים לנו איך העם הקטן הזה שמאות שנים הוא שם לבז בידי כל אויבה מסביב, פתאום תלכו לפי המפה, רואים מואב, עמון, אדום זה כל צד מזרח, צובה זה צפון, פלישתים זה מערב, ומדרום גם עמלק מסביב, בקיצור. ומלכות שאול שהתחילה זה לא מלך שקיבל את המדינה והנהיג אותה קדימה, זה להקים מלכות, לאחד את שבטי ישראל, זה כבר מפעל היסטורי. כל עם שמאחדים אותו ומקים מלכות זה דמות שנחקק זיכרונה לדורות. השאול עשה וגם הצליח לנקות את כל השטח. רק מלחמה אחת הוא לא סיים, בגלל מה? הוא חושב שבגלל שאול, ותהיה מלחמה חזקה על פלישתים כל ימי שאול, וראה שאול כאילו שגיבור חול בן חיל, ויספר עליו, וכנראה הוא ראה אותם לא בעיתון ולא בקורות חיים, הוא ראה בקרבות. היום הרבה מאוד קרבות שגילו כוחות גדולים שיש בעם ישראל. אנחנו עוברים לפרק תתווה בעזרת השם. פרק תתווה זה מלחמת שאול ועמלק. ויאמר שמואל אל שאול, יש הקדמה, לא כל כך מובנת. ויאמר שמואל אל שאול, אותי שלח אדוני ושוחרר מלך עמו על ישראל, ואתה שמע לכל דברי אדוני. הוא היה צריך להתחיל בפסוק ב', נכון? כה אמר השם צבאות. פקדתי את אשר עשה המלך לישראל, אשר שם לו בדרך עבדתו מצרים. אתה לך והקיטה. במקום להתחיל בנבואה, אומר עוד, שמע, השם שם אותי, ואני נביא עליך. זה מסקנה ישירה מהסוגיה הקודמת. תזכור שאני שליח. אני המלכתי אותך, אותי שלח השם למלוח אותך. עכשיו מה שמדבר, שלא ייווצר כמו בפעם הקודמת, שאני אגיד לך משהו ואתה תחשוב שאתה נתקעת עם זה וצריך להסתדר עם זה. עכשיו אנחנו כבר יודעים, גם בעקבות המלחמה הקודמת וגם שאול, זה ששמואל מוסיף את הפסוק הזה, זאת אומרת שהוא חושש. זאת אומרת שהוא אומר, יש סיכוי טוב או סיכוי רע, שאם אני לא אגיד את זה, אז זה לא ייגמר טוב. אני חייב להזהיר את שאול, יש פה סכנה, אוי ואבוי אם הוא לא ישמע לי. אני לא סתם נביא, אין דבר כזה סתם נביא, אבל אני נביא, אני הנביא שלך, אותי שלח השם בשבילך. ולכן מה שאני אומר, תיקח אותו בכל השמחה, כי זה נועד לעזור למפעלים שלך. פסוק שעצם ההקדמה שלו כבר אומרת שיש פה צער גדול, יש פה עצב גדול, יש פה איזה נתק עמוק שנפער בין מה ששמואל מבין לבין שאול מבין, ואת הנתק הזה נראה הרבה יותר פה בתוך הפרק. כה אמר שם צבאות פקדתי אשר עשה המלך לישראל, אשר שם לו בדרך ואותו במצרים, ולכן לך והכית והחרמתם את המלך, החרמתם את כל אשר לו, ולא תחמו עליו, ואתה מי שאני שם מולד יונק בשור עצה מגמל ועד חמור. שזה כנראה, לעניות דעתי, המצווה שהכי קשה לעשות אותה. לא נראה לי שיש מצווה שיכולה להיות קשה כל כך לביצוע כמו המצווה הזו. משום ש... איש ועד אישה, עולל ועד יונק, משור ועצה, מגבה ועד חמור, אז אנחנו נזהר בלשונים ולא נערוך מכת דימויים אחרת. אבל זה חיסול עם. זה ללכת ולהשמיד את כולם, כולל כולם. כתוב פה מפורש. תינוקות, ילדים קטנים, נשים בהיריון, זקנים, זקנות. לחסל. יש מצוות זכירת המלך שהיא קיימת בכל הדורות, יש מצוות מחיית המלך, שזה שאנחנו נגיד בראשונים. דעת הסמג, מה זה אותי שלח השם לך והכית את המלך? אם זה מצוות בכל דור ודור, שאול, שמואל יבוא לשאול ויגיד, אותי שלח השם שלך למלך ואתה שמע בקולי, שמור את יום השבת לקודשו. מה זה? יש תרי"ג מצוות, קיים אותם, מה זה? רואים פה איזו שליחות מיוחדת. לא כולם נצטרו לעשות את זה. שליחות מיוחדת, כך דעת הסמג, שהקיום של מצוות מחיית המלך מותנית בפסוק. והיה כי יניח השם אלפיך לך מכל אביך מסביב, בארץ, השם אלפיך נותן לך לרשתה, תמחה את זכר המלך. והתנאי הזה התקיים בפסוקים הקודמים, נכון? בהניח השם אלפיך לך מכל אויביך מסביב, בארץ. כמין מצב של משיחי, נכון? מצב של התיקון השלם, מצב של העתיד לבוא, מצב שאנחנו נמצאים בארץ, ואין יותר אויבים מסביב, או לפחות אויבים לא פוגעים לך מסביב. זה מצב יחידי מאוד, זה מצב שהתקיים מעט מאוד עם בכלל פעמים בהיסטוריה. זה מתקיים בדיוק בפסוק הקודם שראינו, בפרק י' פסוק מ"ז. וילחם סביב וכל דבר, הסביב הזה זה המסביב הזה. זה מצב שאנחנו כמעט 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 בגאולה, שלושה מצוות נצטרו לישראל כסדן לארץ, להקים להם מלך, להחליט זרו של המלך ולבנות בית המקדש, וזהו! נגמר החלק הלא יפה של ההיסטוריה. התיקון השלם והמוחלט מגיע. אז למשוך להם מלך לקח לנו כמה? קרוב ל-400 שנים. אבל המלך הזה ביצע בצורה כל כך מהירה את מהלך המאוד קדימה, שהוא כבר נתבע להחליט זרו של המלך, ואז אנחנו לא מבינים מה זה כל כך המלך, אבל כתוב, כי יד על כס ים, נחמה להשם בהמלך מדור דור. וכמו שחזם מסבירים שם, מלמד שכל עוד המלך קיים בעולם, אין הכיסא שלם. למה? בגלל שהמלך נמצא בעולם כיסא שלם? יודע, לא יודע זה ככה, מה זה הכיסא שלם? לאלוקים אין כיסא. נכון? וא' אין לו כיסא, וב' אין מי בעולם שיכול לשבור לו את הכיסא. אז מה זה אין הכיסא שלם? דברים פשוטים, נכון? כתוב. בשבת בבוקר אנחנו אומרים, היה שם כמה עשים, ביום השביעי התעלה וישב על כיסא גודו. אלוקים לא התעלה ולא ישב ולא שום כיסא כבוד. המשמעות היא מופשטת, המשמעות היא שכיסא, אנחנו דיברנו על כיסא קצת, נכון? ביחס לאלים אתם זוכרים על כיסא. שכיסא היום לכולנו יש כיסאות. לכולנו יש הרבה דברים לא טובים. אבל כיסא באופן עקרוני, זוכרים שדיברנו על זה? להזכיר לכם? אני אגיד לכם שלא לזוז בשנייה, אז בסדר? כל אחד נקפא במקום שלו? אתם קופאים במקום? ואתם רואים איך הכיסא הורס לכם את הגב? אין פה אחד כנראה שיושב כמו שצריך לשבת. כולם מפתלים ומעקמים את הגב שלהם. אם לא היה לנו כיסא והם יושבים כמו בדואים או אינדיאנים על הרצפה, אז עמוד השדרה שלנו היה בנוי לתלפיות, וכל הגוף שלנו היה הרבה יותר גמיש, הרבה יותר שרירי, הרבה יותר בריא. חלק מהגוף המעוות שלנו, אתם עוד צעירים, אבל בעזרת השם תישארו צעירים לנצח. אבל יש כאלה שלא ככה, חלק מזה שמיד מתחיל לאבד את הצורה שלו די מהר, בגלל שהוא בנה לו בצורה מסוימת, להתיישב על כיסא, ובהתחלה, כשלא רגילים, זה יותר נוח להתיישב על כיסא. לא יודע מתי זה קורה שנהיה יותר נקי, ילדים קטנים משומעים על הרצפה בכיף, הם גם גמישים. איכשהו התפתח מצב שאנשים משומעים על כיסאות, אבל אנשים בעולם העתיק לא ישבו על כיסאות, זה היה מטורף לשבת על כיסא. זה היה מאוד מאוד לא נוח לשבת על כיסא. על כיסא לא ישבו, כיסאות ישבו, כיסא זה היה כמו כתר. היום אתה רוצה לדעת מי זה ראש הממשלה, אז אתה מסתכל בטלוויזיה, לא עלינו, אתה מסתכל בעיתון, אתה רואה את התמונה שלו, כולנו יודעים איך נראה ראש הממשלה היקר שלנו, אז אתה יודע לזהות אותו, אז לא את התקשורת המונים, אז איך אתה יודע שזה המלך? המלך, אתם יודעים שבספרים של הנוצרים כתוב שיש לו דם כחול, אבל לא תמיד יפצע אותו בשביל לראות איזה דם נמצא לו, וגם אלה שפצעו לא תמיד יצא לו עם דם כחול. אז הוא בן אדם שנראה כמו כולם, אז איך תדע שהוא המלך? אז יש לו כתר, כתר על הראש. איך יודעים שמי שיש לו כתר על הראש הוא המלך? בוא נגיד שמי שאוכל מסטיק הוא המלך, זה מי שאוכל קלמנטינה הוא המלך. זה לא סימן טוב, למה? כי אז יהיו לנו הרבה מלכים, נכון? כולם יקחו קלמנטינות, שאומר, צריך משהו כתר, זה ממשהו על הראש כזה, שעולה בערך 2 מיליון דולר. למי יש 2 מיליון דולר להתקשת לשים על הראש? זה מוכיח שמי שיש לו דבר הזה הוא כנראה כמו אנשים שרוצים מאוד מאוד שידעו כמה הם מרוויחים, אז הם קונים סוג של מכוניות כאלה בצבעים מסוימים שכל העולם כולו ייפגש בגדלם. כתר זה מין דבר כזה ש... שים על הראש, זה כואב מאוד לשים כתר על הראש. לשים כתר על הראש זה איזה 5-6 קילו, לפעמים זה גם 20 קילו, זה כתר קטן, כי זה עשוי מחומרים יקרים. הכתר הקטן הזה גם כאילו, תותרים האלה, בום, אתה צריך להיות... זה סבל גדול, אבל אין לך ברירה, תפקיד, אתה צריך שידעו מי אתה. אז היה כתר, היה שרביט, היה כיסא. כי שם ישבו, כיסא זה כיסא משפט. כיסא זה כיסא מלכות. כתוב בתנ"ך הרבה על הכיסא של... כיסא, אדם נורמלי לא יושב על כיסא. בגמרא כתוב שהתלמידים יושבים על הארץ, אולי הרב על ספסל, גג, מקסימום שיהיה קצת יותר גבוה. כיסא הזה עוד אפילו הרמב"ם לא ידע שאנשים עושים דברים כאלה. הכיסא זה דבר שמי שיושב עליו, אז מה? מי שיושב על כיסא הוא המלך. אז לאלוקים יש כיסא. לאלוקים יש כיסא, מה הכוונה לאלוקים יש כיסא? אם המלך לא יושב על כיסא, יכול להיות שהוא נמצא פה, אף אחד לא יודע שהוא המלך. לא היה תמונות שלו, לא צילומים. כשבא המלך מתיישב על כיסא, כולם אומרים, עכשיו אנחנו רואים אותך. אז כשאלוקים יושב על כיסא, הכוונה הפשוטה, ברמה הבסיסית, לפני שנכנסים לעומקים פנימיים יותר, הכוונה הפשוטה זה שמגלים את מלכות השם בעולם. כשהשם מתגלה בעולם, אפשר לצערנו לחיות בעולם הזה בלי לזהות ובלי להאמין, אולי אפילו לכפור. וכשמגיעים מצבים כאלה, רגעים גדולים כאלה, שמלכות השם מתגלת, אז אנחנו רואים שאלוקים ישב על כיסא קודשו. ראש השנה. ביום השביעי הקדוש ברוך הוא מתעלה, הוא לא אף פעם לא היה למטה, והוא מתיישב, לא הכוונה שהוא מכופף את הברכיים ומניח את עצמו על הכיסא. הכוונה שהרבה יותר קל, הרבה יותר פשוט ביום השבת, להאמין שהשם ברא את העולם. זה הרבה פחות מסובך, יחסית. אז כתוב כי יד על כיסא, מלחמה השם בעמל בידו, אין הכיסא שלם. מה זה אין הכיסא שלם? הכוונה שאלוקים מתגלה בעולם הזה בצורה חסך. יש עם כזה, שאם הוא חי, אז אלוקים מתגלה בעולם צורה. מה הכוונה אלוקים מתגלה בעולם צורה? הכוונה שכשאתה מנסה להתבונן פנימה בעצמך, אז אתה פחות רואה את אלוקים. כן, ככה זה. כשאתה מנסה להבין מי אתה, קודם כלפי עצמי, אחרי זה כלפי הבעיות שיש בי בחוץ. אדם מסתכל פנימה, ואם המלאק חי בעולם, אז החשבון הסופי שלו הוא הרבה יותר מיואש, הרבה יותר כואב, הרבה יותר שסוע, הרבה יותר קטן, מאשר החשבון. של מה שיקרה, אם אין, אם אין זה, זה הכיסא, הכיסא זה איך אני מגלה, אני לא צריך לגלות אותו בתמונת נוף. איך אתה מבין את עצמך, איך אתה מבין את החיים, איך אתה מבין את העולם, איך אתה מבין את המשמעות. כל עוד יש אנשים מלכיים בעולם, זה קורה. אנשים מלכיים יכולים להיות נחמדים מאוד. זה מצווה מוזרה. אתה יכול לנסוע באוטובוס, ולידך יושב אדם מאוד מאוד חביב, אתה מתחיל שיחה. תובנות, ואתם מאוד מעניינים אחד את השני, וממש איזה מרשים איתך. אז אומר, בוא נמשיך לשמור על הקשר, איך קוראים לך? קוראים לתתתתתתה אני המלאקים. אתה מוציא אקדח. כדור בראש, לכאורה. זה לא ככה, אל תדאגו, כי אנחנו לא יודעים מי זה המלאק. הרמב״ם כותב על שבעת העמים שעבד זכרה, אנחנו לא יודעים מזה, אבל המלאק הוא לא כותב, יש כל מיני שדורשים דרשות. למעשה אנחנו לא יודעים מזה המלאק, אני חושב גם לא נדע מזה המלאק, עד שהקדוש ברוך הוא יחליט שיגיעו דורות, אנחנו מאמינים שבעיה בעניין, השם לוקח עליך מכל הלכם מסביב, זה לא רק איזה רמטכ"ל מאוד מאוד רציני, שיודע לפוצץ את הערבים ולהפחיד אותם. ברור לנו שהביטוי הביטחוני, מצב בגבולות, הוא תוצר ישיר של העמידה שלנו מול השם. ברור לנו שהמציאות מבטאת ומגלית את כמה אלוקים שוכן בקרבנו. אז יבואו דורות כאלה, אולי כבר בא הדור הזה, שאנחנו מצב מוסרי ומוכני כל כך עליון, שהקדוש ברוך הוא יוכל להפגיש אותם עם המלאק. יכול להיות. אבל המציאות היא מציאות מאוד מאוד קשה ומוזרה. צריך להרוג את כולם. אל תשכחו, תראו גם איך הוא אומר את זה. תראו איך הוא מנמק את זה. פקדתי את אשר עשה המלאק לישראל ששם לו בדרך. המלאק עשה צרות רבות לישראל גם בימיו של שאול. זה כתוב בפסוקים מקודם. פסוק ממחת. ויך את המלאק ויצא את ישראל מיד שעושהו. פרשו דבר שהמלאק הציק לישראל. הגג מלך המלאק רצח יהודים. רצח עמים ישראל. כששמואל יהרוג אותו בסוף הפרק, הוא אומר לו, כאשר שקלה אנשים חרבך, כן תשקל מנשים ממך. חרבו הממשית של הידיים של הגג, כמו אומרים לזה, נוטפות דם. דם שלנו. הוא באופן אישי, יש סיבה להיכנס בו. אבל שמואל לא אומר לשאול, תיכנס בו כמסע של הגנה, מלחמת הגנה. הוא אומר, עזוב את זה. לפני בערך 400 שנה, השבט הזה הציק לכם. אשר עשה, מה הוא עשה? פקדתי את אשר עשה, מה הוא עשה? מה המלאק עשה לנו? תקף אותנו, לא הצליח להזיק לנו כמעט בכלל, שבה, שפחה אחת. מה הוא עשה? הרג, אולי כעת עולה בגרסאות, עולה בדעות בחזל, כמה בודדים מאוד. לצערנו הרב בהיסטוריה שלנו, מהמלאק ועד היום, היו לאין ארוך יותר שבטים ועמים וקבוצות שפגעו בנו בלי שום פרופורציה. אתם יודעים, אתם תעשו את כותל הדמעות של כל הצרות של עולם ישראל, המלאק לא יתחיל לעמוד בתור לתפוס שם מקום. אז פעם הוא הציג לנו, לא מדבר על גרמניה, אני מדבר על מלאק המלאק. פעם לפני 3,500 שנה הוא הציג לנו קצת בדרך וירשו הטיפל בו מהר מאוד. מהר מאוד. אומר שמואל לשאול, אני רוצה שתיכנס בהם, לא בגלל מה שהם עושים לך עכשיו, בגלל משהו שהוא, תשמעו, זה לא הם. זה הסבתא של הסבתא של הסבתא של הסבתא בערך של איזה שחיים עכשיו. נכון, קיצרתי כמה סבתות בשביל להגיע ל-40 שנה. מה אתה רוצה שאני אהרוג פה ילדות קטנות שמשחקות בבובה בגלל שלפני 400 שנה הם הציקו לעם ישראל? אתה צריך ללכת, ואם המצלמה מצלמת את מה עושים לעמלק, זה נורא דומה למשהו אחר. זה כל מיני אנשים נחמדים, אולי נחמדים. הם אולי לא היו נחמדים, אבל על פניו, זה לא משנה. באים ותומעים מאיתנו מצווה שלקיים אותה צריך אמונה אינסופית במוסר האלוקי ובצדק האלוקי. מדרגת חיים היא להיט מאוד 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 מאוד. וגם את החמורים צריך להרוג. מה החמורים עשו לנו? ואת הגמלים, את הכבשים, מה הכבשים עשו? מה הכבשים גם כן מסכנים את הופעת שם השם בעולם? איך העם הזה בכלל יכול לפגוע בכיסא? אנחנו לא מבינים למה אם יש את העם הזה, אז אני לא מספיק מאמין בקודש בקרבי. וישמע שאול את העם ויפקדם בתלאים 200,000 רגלי ו10,000 איש יהודה, לעומת המפקד הקודם שנעשה בבזק, ירדו המון. אז היה 300,000 איש מישראל, שליש פה מסרב פקודה. 200,000 לוחמים מגיעים במקום 300,000 שמפקד קודם. משבט יהודה בכלל זה הרבה יותר קשה. במפקד הקודם הגיעו 30,000 ועכשיו רק 10,000 איש. זו מלחמה שעם ישראל, מלחמה על פי נביא, ועם ישראל צועק בקול גדול שהוא לא נמשך, שזה לא מתאים לו, שקשה לו מאוד מאוד עם הקרב הזה. מראש, אנחנו רואים מראש את הבעיות. פסוק א' ימזהיר את שאול, אזהרות שהן מיותרות, וכנראה הן לא מיותרות. ופסוק ד' שיוצר מפקד, שאולי זה יוצר הרבה חיילים, אבל זה אבל זה זוועה. זה זוועה של מלחמת קודש, מלחמת צבא, מלחמה של נביא, מגיעים אחוזים כל כך נמוכים. שני שליש מעם ישראל ושליש משבט יהודה. ויבוא שאול עיר עמלק וירא בנחל. מה זה וירא בנחל? הפשט הפשוט הוא שהוא תופס להם את מקורות המים. ככה נלחמים במדבר. קודם כל תופסים את מקורות המים, אחרי זה אפשר להתחיל לדבר. כי בלי לתפוס מקורות המים, הם יכולים להיעלם ולברוח ולהגיח כמו אבק, כמו הרבה, כמו סופה, ולהיעלם באיזה נקיק. כשאתה תופס מקורות המים, אז אחרי זה הם חייבים להגיע. ואמרו שאול לקני, לכו סור ורדו מתוך עמלקי פן אוספך עמו. הקני זה הצאצאים של יתרו, שלפעמים אנחנו רואים אותם הוליכים את עם ישראל, לפעמים אנחנו רואים אותם בשפלותם. ככה ראינו את זה עם סיסרא, וגם פה, בחרו להם להיות דווקא ביחד עם עמלק. ואולי זה אומר שהעמלק פה לא היה בדיוק בדור כל כך זוועתי, לפחות חלק מהם. ויך שאול את עמלק מחבילה בו אחר שיעור אשר את פני מצרים. ויתפוס את הגג מלך עמלק חי ואת כל עמו יחילים לפי חריה. ויחמו אל שאול והעם על הגג ועל מיטב הצאן והבקר והמשלים ועל הכרים ועל כל הטוב ולא אבו אחר עמם. וכל המלאכה נביזה ונמס אותה החרימו. הם באמת הרגו את כולם. הם רק חמלו, חמלו זה ריחמו. על מי הם ריחמו? על אגג ועל מיטב הצאן והבקר והמשלים והכרים. על מי הם לא רחמו? זאת השאלה שצריך לשאול, נכון? על הילדים הם לא רחמו. על הסבתות הם לא רחמו. על אנשים בהיריון הם לא רחמו. על היחיד שאין שום בעיה מוסרית לחסל אותו, כי אנחנו יודעים בוודאות שיש לו דם על הידיים, כאשר שקלם נשים חברה לך. על אגג! על מפקד כל ארגוני הטרור, עליו הם ריחמו. ועל כל שם לא ריחמו. רואים את זה בצורה מאוד מאוד עזה דרך הפסוקים. על איזה פסוקים הם ריחמו, ועל איזה כבשים הם ריחמו, ועל איזה כבשים לא ריחמו. בדיוק הפוך, נכון? משום שאתה באופן טבעי, על מי אתה מרחם? על החלשים, על בעלי המומים, על אלה שמשדרים מסכנות, על אלה שפחות מאיימים עליך. עליהם אתה מרחם. על העוצמתיים, על הגדולים, על החזקים, על הלב. קל יותר להילחם, נכון? קל יותר להחניק את קולות הרחמים. ביחס לצורה זה ודאי מה שקרה. הם ריחמו על הכבשים השמנים. מה יש בשומן של הכבשים שגרם לעורר רחמים עליהם? במה נחמרו רחמיהם? זה נשמע כאילו הם לא ריחמו על הכבשים, אלא... כאילו יש לך יעלומים ו... מה יותר זול מיעלמים? ומטבעות כסף. אז אתה אומר, ליהלומים חבל, את הכסף בוא נזרוק. זה לא שאתה מרחם על היהלומים, נכון? שאתה רוצה את היהלומים. זה בטח נכון, זה נכון לגבי הכבשים, אבל לגבי הגג זה פסוק שאי אפשר להבין אותו. מה הכוונה שהוא חמל על הגג? אם יש לך כזה מוסר, אפילו מנסים להבין פה בצורה רדודה, אני חושב, שלשאול לא היה לב, והוא לא הבין שכל המרחמים על האכזרים סופו מתאכזר לרחמנים, והוא לא הצליח לגבור על המוסר האנושי שלו, הוא הצליח. וירב בנחל, הוא כל העם החרים לפי חרב. לא נשאר אף תינוקת, איש מלכית אחת, כמה זה נשמע נורא, שאול עמד במשימה. שאול ביצע בצורה מלאה, 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 שהוא לא התווכח מוסרית עם שמואל, הוא לא אמר לו אני יותר צדיק מאלוקים, הוא לא אמר לו אלוקים רוצה להשמיד את עמלק, רק אני יותר חכם לך ולא נשמיד את עמלק. הוא ביצע את הפקודה, וזה לא היה קל וזה לא היה פשוט, ממש לא. ולא תמיד העמלקים אמרו בואו תהרוג אותי, לפעמים ניסו להתנגד ולפעמים עשו קולות לא נחמדים, וזה בכלל לא קל. בדיוק אתה בוחר לך לרחם על הגן, מה קרה לך? בדיוק פה המוסר שלך יוצא אל הפועל. וירב בנחל. אני חסר שעון, אז כשמישהו יגיע לשם, תעצרו אותי, בסדר? הגענו לשם? יום טוב.